חולין דף צדיק ג', מתחילים בעזרת השם, דף צדיק ב', עמוד ב', 7 שורות מלמטה, גופה. אחד מהמשרות המאוד מבוקשות היום זה המנקר, זה שמוציא את החלב מתוך הבהמה. איך אפשר לדעת בבהמה מה נחשב חלב, מה נחשב שומן? הרי שומן של בהמה, לא כולם אוהבים לאכול את זה, אבל זה לא אסור מהתורה. זה דבר שהוא למעשה דבר שמותר באכילה. החלב הוא גם כן דומה מאוד לשומן, אבל הוא אסור באכילה, וזה לומר שזה אסור באכילה, זה לומר את זה דווקא בשפה מאוד מאוד פשוטה. האמת היא שזה לא סתם שזה אסור באכילה. אם אדם אוכל כזית חלב, הוא חייב קרת, זה נורא והיום. באדם שנחרט מעם ישראל, זה דבר לא פשוט. אז איך אפשר באמת לדעת בבהמה עצמה, כשרואים שומן, לדעת האם זה חלב שזה אסור באכילה, או שזה שומן רגיל וזה מותר באכילה. הגמרא שלנו בדף צדיק ג' מביאה באמת את הנושא הזה בהרחבה. איזה מקומות בגוף של הבהמה, איזה חלב השומן שיש שם ואיזה לא. אומרת הגמרא גופה. גופה, אמר רב ששת, אמר רב אסי, חוטין שבחלב. בחלב יש מקומות שמצויים מין חוטים כאלה, גידים כאלה, ורידים, יש חלק מהמקומות שזה ורידים, מיני כאלה מין חוטים שאפשר עם האצבע ככה להרים אותם, מי שמכיר. החוטים האלה, למעשה, הם, יש מקומות שהם מצויים, השאלה אם הם מותרים או שהם אסורים. אז הוא אומר, מהתורה הם לא נאסרים, אבל מדרבנן הם אסורים. הגידים האלה מצויים, הם מצויים בדרך כלל, הנימים האלה מצויים בדרך כלל בשתי מקומות רש"י מביא בבהמה. מקום ראשון זה בכסלים, כסלים. הרשב"א יש מקומות שהוא משתמש במילה כסלים, הוא כותב כתלים, וזה נותן באמת להבין איפה זה בדיוק הכסלים האלה. למעשה בבהמה, מי שמכיר את החלל של הבהמה, אז יותר בקדימה, לכיוון הראש, יש את הצלעות שמכסות את האיברים הפנימיים. יותר לכיוון הזנב, כבר הצלעות האלה מסתיימות. ושם אין את הצלעות האלה. מאיפה שמסתיימים הצלעות, עד איפה שמתחיל העצם של הירך, של הרגל של הבהמה, לפני העצם, כל האזור הזה נקרא כסלים. זה כותלים כאלה, שתי הקירות, אם אפשר לקרוא לזה ככה, שסוגרים ומכסים על האיברים הפנימיים האחוריים. למעשה, הכתלים האלה הם עשויים כמה שכבות. נרחיב עליהם בעזרת השם בתחילת העמוד הבא. יש בשר, חלב, בשר, ככה כמה שכבות. החוטים שנמצאים בתוך החלב שם, הם יוצאים מהשדרה ונכנסים לתוך החלב, הם החוטים שעליהם מדבר רב אסי. והוא אומר שהם אסורים מדרבנן. יש מקום נוסף, שזה החלב שעל גבי הקרב. הקרב, הגמרא מביאה, שזה האמסס ובית הכוסות. זה שתיים מתוך הארבעה קיבות שיש בבהמה מעלת גאירה. אז יש חלב שמכסה את האמסס ובית הכוסות. זה נקרא החלב אשר על הקרב. ושם גם כן מצויים כאלה מין גידים, והם גם אסורים מדרבנן. אז זה מה שאומרת הגמרא, שהם אסורים מדרבנן, אבל ואין חייבים עליהם, לא חייבים עליהם כמו שחייבים על חלב. איזה עונש מקבל אדם שאוכל חלב? מקבל עונש של קרת. אבל במקרה הזה, מכיוון שאותם החוטים הם לא נחשבים חלב ממש מהתורה, אז הוא לא יהיה חייב קרת. גם החוטים שנמצאים שבקוליה, הכליה של הבהמה, יש עליה חלב. החלב הזה מכוסה בשתי קרומים, קרום אחד מתחת לחלב סמוך לכליה, וקרום אחד מעל החלב יותר מלמעלה. ובין שתי הקרומים יש את החלב, ויש שם גם חוטים של החלב. יש חוטים של החלב, אותם חוטים גם כן אסורים מדרבנן, ואין חייבים עליהן קרת. לא בין קוליה, מה יהיה הדין לגבי אותו דבר לבן שנמצא בכליה? למעשה הכליה עשויה, מזכיר קצת את הצורה של פטריה. כזה מין גג, ומלמטה יש את הצינורות, את כל הורידים, כל הכלי, כל הצינורות, צינוריות האלה. מה שמסובב את הצינוריות האלה זה סוג של שומן כזה לבן. השומן הלבן הזה הוא נקרא חריץ. הוא נקרא חריץ. עכשיו, הוא נכנס לתוך הגג של הכליה, שזה כמו הגג של הפטריה, הוא שמה מתפשט בפנים, כזה מין, גם כן, צבע לבן כזה בפנים. אז זה למעשה הלובן של הכוליה. השאלה היא האם צריך לנקר את זה או לא, האם מותר לאכול את הלבן הזה. אז בזה יש שתי דעות, רבי ורבי חייה, חד עשר וחד שערי, חד עתיר, חד עשר, חד עתיר. גם בפסיקה היו כשנהגו כך והיו שנהגו כך, רבא ממרטט לי, הוא היה באמת משרש אחריו, כי הוא סבר שזה באמת אסור אותו לבן, אותו דבר לבן שנמצא בתוך הכליה. אותו דבר גם רבי יוחנן ממרטט לי, הוא גם סבר שזה אסור. לעומת זאת רבי אסי גאים לי, הוא היה אמנם חותך את החלב שנמצא מעל הכליה כמובן, וגם הוא היה חותך את אותו חריץ, אותם צינורות שנכנסים לתוך הכליה מלמטה, הוא חתך את מה שבחוץ, את החריץ עצמו הוא חתך, אבל בפנים הוא כבר לא חתך. רבא ורבי יוחנן היו ממש משרשים מבפנים את כל הלבן שיש שם. לעומת זאת, רבי אסי רק חתך מבחוץ את החריץ הזה. אמר רבי, כבתי דרבי אסי מסתברא. מסתבר יותר כמו שאמר רבי אסי, מכיוון שאותו לבן, אפילו אם הוא חלב, חלב שבתוך הכליה צריך להיות מותר, ככה מסתבר. מאיפה לוקח את זה? אביי, שכשהחלב מכוסה בבשר הוא לא נאסר, אז הוא מוכיח את זה. דאמר רבי אבא, אמר רבי יהודה, אמר שמואל, חלב שהבשר חופה אותו. הכלל, חלב שהבשר חופה אותו, הכוונה, חלב שמכוסה מבשר, מכוסה בבשר מלמעלה ומלמטה, הוא כאילו נמצא בתוך הבשר, תכף אנחנו נראה על מה הוא מדבר, אז הוא יהיה מותר. מה רואים מכאן? על מה? שעל הכסלים אמר רחמנה, כשתורה אומרת שהחלב אסור, חלב שעל הכסלים היא אומרת שהוא נאסר, אבל, ולא שבתוך הכסלים, אבל החלב שנמצא בתוך הכסלים, דיינו בתוך הבשר, לא נאסר. אז אם כן, הרי הפסוק אומר על הכסלים, זה נאמר לגבי קורבנות שאת החלב הזה מקטירים על המזבח. מכיוון שמקטירים אותו על המזבח, הוא נאסר באכילה. הכלל הוא שכל חלב שמקטירים על המזבח, הוא גם אסור באכילה. אז התורה אומרת איזה חלב נאסר? חלב שעל הכסלים. אז רק מה שנמצא מעל, אבל מה שמוטמן בתוך בשר לא נאסר. אותו דבר, אח הנמי, שעל הכליות אמר רחמנה, החלב שנמצא על הכליות נאסר, אבל ולא שבתוך הכליות, החלב שנמצא מוטמן בתוך הכליות, שנכנס דרך החריץ ומתפשט בפנים, הוא יהיה מותר. עכשיו, על מה באמת הגמרא מתכוונת שהיא אומרת חלב שהבשר חופה אותו? אז הכי פשוט להגיד, מדובר פה על כזה מין חלב שמכוסה בבשר, אבל מי שרוצה קצת יותר להעמיק, אז יש כאן רשי שהוא באמת מדבר בצורה מפורטת על איזה סוג חלב זה מדובר. אני ממליץ מאוד מי שיש לו ספר שיחת חולין, שזה ספר באמת משובח מאוד, ספר שמאוד כדאי מי שלומד מסכת חולין, לפתוח שם, להסתכל, אפילו עם ההערות, ככה בנחת, זה נותן אור חדש של כל הדיני טריפות, ובכלל כל האיברים הפנימיים של הבהמה. בפרט כאן, מי שרוצה יכול להסתכל, זה נמצא שם בדף צדי ג' כמובן, ציור אות זין מספר 16. עכשיו הוא מביא ממש בצורה מפורטת איך זה נראה. אני אנסה בסייעתא דשמיא לצייר כמה שאפשר במילים, איך שבאמת נראה המקום של הכסלים, של הכתלים של הבהמה, שנבין איפה זה בעצם החלב שעליו מדברים, שהוא נקרא חלב שהוא טמון בתוך הבשר. ובכן, כמו שאמרנו קודם, הכסלים הם למעשה אותם כתלים, אותם דפנות, שנמצאים בצד האחורי של הבהמה. אם לכיוון הראש יש לנו את הצלעות שמכסים על האיברים הפנימיים, אז בצד האחורי לכיוון הזנב אין כבר יותר צלעות, מה שבעצם סוגר ואפשר להגיד עושה כמו חדר סגור, סוגר אותו עם קירות את הצד האחורי, זה הכתלים, אותם כתלים. עכשיו הכתלים האלה הם למעשה בגג שלהם יש עדיין את השדרה, כי הרי השדרה נמצאת מהראש עד לזנב, לא נפסק איפה שנגמרים הצלעות. יש לנו את השדרה. עכשיו, בצדדים של השדרה יש עדיין גם כן, זה לא צלעות ממש לכל שעודים גם ללמטה, אבל צלעות קטנות יש כן כמין גג קטן כזה. שזה צלעות קטנות שנמצאים גם כן מאחורי הבימה. עכשיו, גם מעל הצלעות וגם מתחת לצלעות יש בשר. עכשיו, זה לגבי הגג. עכשיו, בצדדים אין את הצלעות יותר. מה יש בצדדים? יש את הכסלים. הכסלים האלה הם למעשה הם עיגול, פשוט מאוד עיגול. אז עכשיו אנחנו נסתכל על כל הכסלים מזווית אחרת, כדי שנוכל להבין מה שרש"י מתכוון. אנחנו עכשיו לוקחים את אותם כסלים, כאילו אחרי השחיטה של הבהמה, פורסים את כל הכרס של הבהמה, פורסים אותו לשתיים. ומסובבים אותו, עכשיו אנחנו מסתכלים מכיוון העיגול של החלל של הגוף של הבהמה. העיגול ההוא בנוי בצורה כזאת, מוצאים כל האיברים הפנימיים, הוא בנוי בצורה כזאת שלמעלה, כמו שאמרנו, אנחנו רואים מין עצם כזאת מאורכת, שזה למעשה השדרה והצלע הקטנה שנמצאת רק למעלה, יש שם יותר למטה כזה בשר, ואז בצדדים אין בשר. אין בשר, לפחות כשהבהמה בחיים אין שם בשר. אבל מה כן יש? יש שם חלב. יש שם חלב. עכשיו, החלב הזה מעשה מתחיל לרדת, אבל כשהוא מתחיל לרדת, הוא בעצם נכנס לתוך מין שביל כזה, שמשתי הצדדים יש בשר, ואז הוא נכנס בין שתי שכבות של בשר, וככה מסביב עד למטה. למטה יש שם קרום דק, זה כבר לא ממש בשר, זה קרום דק, מה שמביא שיש בזה מחלוקת ראשונים, האם זה נקרא גם בשר, ואז החלב שנמצא שם נקרא חלב שהוא תמון בבשר, לא משנה. בכל אופן, יש שם החלב גם כן נכנס בתוך כזה מין שביל כזה של שתי צדדים משתי הצדדים שלו יש בשר. החלב הזה, לפני שהוא נכנס בתוך השביל הזה של הבשר, הוא נקרא חלב שלא מכוסה בבשר, והוא כמובן אסור. אבל ברגע שהחלב מכוסה בשתי הצדדים שלו בבשר, אז הוא נקרא חלב שבתוך הכסלים, והוא למעשה, חלב שהבשר חופה אותו, הוא למעשה מותר. ועליו דיבר שמואל ואמר שזה מותר. כמובן שיש את זה גם בצד השני, כן? בשתי הצדדים של הכסלים, יש מין שביל כזה שבשתי הצדדים בשר, ובאמצע נכנס חלב, אבל למעלה, יותר לכיוון, אותם חוליות קטנות, אותם צלעות קטנות שיש למעלה, שם ממש סמוך, באמת החלב לא מכוסה בבשר. כן, זה באמת פחות או יותר הצורה, איך שנראים הכסלים. אם מבינים טוב, אם לא מבינים גם כן טוב, מה שבסופו של דבר חייבים לדעת, זה דבר מאוד פשוט, שחלב שתמון בבשר, באיזושהי צורה, לא משנה מה, זה בסופו של דבר מותר. אומרת הגמרא, גופה אמר רבי אבא, אמר רבי יהודה, אמר שמואל, חלב שהבשר חופה אותו. חלב שהבשר חופה אותו, מותר. כמו שאמרנו, ברגע שהחלב מכוסה בבשר, אז החלב הזה מותר. שואלת הגמרא, איני, האומנם זה ככה? ואמר רבי אבא, אמר רבי יהודה, אמר שמואל, היי תרבה. החלב, אותו חלב, איזה חלב? דתותי מתני, שמתחת המותניים. החלב שמתחת למותניים זה בעצם אותו חלב שעליו דיברנו קודם. המותניים זה אותו בשר שנמצא מתחת לחוליה הקטנה שבגג של הכסלים. יש שם מתחת בשר. החלב שנמצא מתחת לבשר, על זה אומר שמואל שהוא נאסר. עכשיו נשאלת השאלה למה הוא נאסר. אנחנו כבר יודעים למה הוא נאסר. כי הסברנו קודם שהחלב הזה בתחילת הקיר, שאיפה שמתחיל שתי השבילים, איפה שמתחיל השביל של הבשר שהחלב נמצא בפנים, באמצע השביל, למעלה יותר הוא לא תמון בתוך בשר. אבל הדגשנו שזה רק בחיים של הבהמה. אבל אחרי שהבהמה נשחטת, צריך לדעת שהבשר שלה, הבשר שנמצא למעלה של הכתלים, הבשר של המותניים, הוא יורד ללמטה והוא מתחבר עם הבשר של הכתלים. ואז כל החלב שנמצא סביב כל החלב שנמצא סביב לכתלים הוא בעצם אטום בבשר מכל הכיוונים. אז לכן הגמרא שואלת, רגע, גם החלב שנמצא למעלה הוא הרי טמון בבשר. אחרי השחיטה, כי הבשר מלמעלה יורד ללמטה ומתחבר לבשר שבצדדים, אז גם החלב שנמצא למעלה הוא למעשה טמון בתוך בשר. אז איך אומר שמואל שהחלב הזה יהיה אסור? אמר רבי, בהמה בחייה פרוקי מפרקה. הבהמה, כשהיא בחיים שלה, היא הולכת, אז תוך כדי ההליכה שלה, הכסלים, הבשר של הכסלים יורד ללמטה, והבשר של המותניים עולה ללמעלה. ואז יוצא שהחלב, בחלק העליון של הכתלים, אין בשר שחופה אותו. ולכן אותו חלב יהיה אסור, כי הוא לא חלב שטמון בתוך בשר. אמר רב יוחנן, אני מסכים לגמרי לזה. מה שעכשיו אמרנו, שלמרות שאנחנו שוחטים את הבהמה, רואים שהבשר של המותניים מחובר עם הבשר של הכתלים, ואז כל החלב שנמצא בפנים הוא נחשב טמון. בכל זאת, אנחנו אוסרים את החלב שנמצא למעלה, כי בחיים של הבהמה, היא כן נוטט, כשהיא הולכת, אז הבשר של המותניים עולה למעלה, והבשר של הכסלים יורד ללמטה, ויוצא שהחלב שנמצא למעלה לא מכוסה בבשר. מאיפה אני יודע את זה? אז הוא אומר ככה, ענה, לאו טבח ענה, אני לא טבח, אני לא שוחט. ולא רק זה שאני לא שוחט, גם לא קיבלתי מושגים מבית אבא בענייני שחיטה כל כך בצורה מפורטת. ולאו בר טבח ענה, גם אבא שלי לא היה שוחט. אבל בכל זאת את הדבר הזה אני יודע בוודאות, ונעירנה, את זה אני זוכר, דאחי אבו אמרי במדרשה, זה מה שאומרים בבית המדרש, שם אני כן הייתי, ושם גם כנראה אבי היה. במדרש אני זוכר שהיו אומרים, בהמה בחייה פרוקי מפרקה. הבהמה שהיא בחיים, היא כל הזמן תוך כדי שהיא הולכת, אז מתפרק הבשר שנמצא למעלה מהבשר שנמצא למטה בתוך הכתלים, ולכן החלב שנמצא למעלה הוא לא נקרא טמון בתוך בשר. ואמר רבי אבא, אמר רבי יהודה, אמר שמואל, עוד הלכה, חלב שעל האמסס הוא בית הכוסות, שתי עקבות בבהמה, החלב שנמצא מעליהם, אסורים, ואדם שאוכל מזה אנוש כרת. איפה זה מוזכר בפסוקים, אותו חלב? וזהו חלב שעל הקרב שהפסוק מדבר עליו, זה החלב שעל האמסס בבית הכוסות. אמר רבי אבא, אמר רבי יהודה, אמר שמואל, היי תרבה, אותו חלב שנמצא על העצם שנקראת קליבוסטה, עצם הקליבוסת. העצם של הקליבוסת זה עצם שהרי אמרנו שיש את השדרה של הבהמה, זה מהראש עד הזנב יש את חוט השדרה עם כל החוליות של השדרה. בסוף השדרה, איפה שמסתיימים החוליות, יש איזשהם עצם שנראית כאילו מחוברת מכמה חוליות יחד. זה נקרא עצם הקליבוסת, פשוט בסוף השדרה. אז החלב שנמצא עליו אסור ואנוש כרת. וזהו גם כן חלב שעל הכסלים, כמו החלב שדיברנו שנמצא באמת על הכתלים, כי הרי יש שם שכבות של חלב גם. בנוסף לחלב שעל הכתלים יש גם את החלב שעל הקליבוסת, שזה גם כן נקרא חלב של הכתלים. והוא אסור ואנוש עליו כרת מי שאוכל אותו. עוד הלכה. ואמר רבי אבא, אמר רבי יהודה, אמר שמואל, חוטים שביד. חוטים שביד פה לשם שינוי מהחוטים שדיברנו עד עכשיו, זה לא חוטים שדומים לחלב, אלא זה חוטים שהם בעצם ורידים. הוורידים שנמצאים ביד, הכוונה רש"י אומר בכתף, הם יהיו אסורים, אסור לאכול אותם. אמר רב ספרא, משה, ככה הוא אומר לרבי אבא. למה הוא קורא לו משה? אז רש"י אומר שמשה זה שם של תלמיד חכם. ככה תכוונו לקרוא לבן אדם שהוא תלמיד חכם. מה הקשר שקוראים לתלמיד חכם משה? יש אור החיים הקדוש בפרשת תצווה. הוא שם כותב על הפסוק, ואתה תצווה את בני ישראל. אז הוא אומר, זה מלשון, תצווה זה מלשון, כי מלאכיו יצווה לך. מלשון, ישלח איתך בצוותא ביחד. ואתה, משה רבינו, תצווה את בני ישראל, אתה תהיה בצוותא ביחד עם בני ישראל. על פי הזוהר הקדוש שאומר, שתלמיד חכם יש בו איזשהו אולי ניצוץ, של משה רבינו. אז ולזה תמצא שחכמי ישראל קראו אחד לשני משה, בגלל שיש בהם איזשהו חלק ממשה רבינו, בכל דור ודור, התלמידי חכמים שבאותו דור יש בהם מנשמת משה רבינו. אחר קורא לו משה, מי אמר רחמנא לא תאכול בסרה? וכי התורה אומרת לא לאכול בשר, מה הבעיה באותם ורידים שעל היד? זה סך הכל בשר, זה לא חלב. אמר רבה, עונה לו בחזרה, משה, מי אמר רחמנה יכול דמה? אומר לרב ספרה, אתה בעצמך תמיד חכם. מה, התורה אומרת שמותר לאכול דם? הרי הורידים של היד הם ספוגים בדם. איך אתה יכול לאכול את הורידים האלה? זה הרי נקרא אכילת דם, אמנם זה לא חלב, אבל זה אכילה של דם גם אסורה. והורידים האלה יש בהם חשש שאדם כשהוא אוכל אותם, יש בהם דם. אבל מה? אם חתכי ומלכי, אם הוא חתך את אותם ורידים ומלך אותם בהרבה מלח, אז אפילו לקדירה, אפילו לבשל את זה בסיר, נמי שפיר דמי, גם כן זה יהיה מותר. אנחנו יודעים שבשביל שבשר יהיה אפשר לבשל אותו בסיר, צריך למלוח אותו יותר מאשר שצולעים אותו בתור צלי. אז אומר שאת הורידים האלה אפשר אפילו לבשל בסיר, אבל צריך למלוח את זה טוב אחרי שחותכים את זה. אחרי שחותכים את הורידים ומולכים אותם, אפשר לבשל אותם אפילו בסיר. זאת אומרת, צריכים לזהר, כשאדם יש לו בשר של הכתף, של הבהמה, היד, הרגל הקדמית של הבהמה, צריך להיזהר בורידים שם, לחתוך אותם ולמלוח את אותם ורידים טוב. אמר יהודה אמר שמואל, ריש מאיה, הראש המאיים, איפה שהוא יוצא מהקיבה, הרי המאיים זה מין צינור כזה, מין מפותל, ארוך, אז ראש המאיים, כשהוא יוצא מהקיבה, האמה הראשונה צריך לגרור ממנו את החלב, כי החלב שנמצא על האמה של תחילת הצינור של המאיים, כשהוא יוצא מהקיבה, זה חלב שאסור. באי גרירה, חייבים לגרור את זה מחלב, והחלב שנמצא אחרי אורך של אמה, בהמשך של הצינור הזה של המאיים, הוא מותר. וזהו חלב שעל הדקין. זה החלב שהתורה אומרת, חלב שעל הדקין אסור באכילה, מתכוונים לחלב הזה, שנמצא בתחילת המאיים, אחרי הקיבה, האמה הראשונה של המאיים, זה נקרא חלב של גבי הדקים. ואמר רב יהודה, חוטים, יש חוטים של עצבים, שבעוקץ, עוקץ הכוונה לעצם של הזנב, לפי רש"י. עצם של הזנב, כמו שאמרנו כבר כמה פעמים, זהו עצם שבסוף השדרה, סוף השדרה, לכיוון הזנב, אחרי שמסתיים השדרה, יש כזה מין עצם שנוטה קצת כלפי מטה, שם הנקב בסוף העצם, שלשם המחובר הירך, הרגל של הבהמה, עצם הזנב. זה מה שקוראים לזה עוקץ. יש חוטים שיוצאים מהשדרה, שהם נמצאים בעצם הזנב הזאת, ואז הם נכנסים לתוך הכסלים. תוך החלב של הכסלים, שדיברנו על זה קודם, שזה חלב שאסור ויש בו חוטים. עכשיו, החוטים האלה הם אסורים כמו חלב, הם אסורים מדרבנן. עכשיו, אותם חוטים הם חמישה חוטי איטבי בקפלה. יש חמישה חוטים בקפלה, הכוונה לכסלים, בארמית זה קפלה. יש שם חמישה חוטים, תלתה מימינה, שלושה חוטים יוצאים מצד ימין של השדרה, ונכנסים בתוך הכסלים, ותרתי משמאלה. שתי חוטים מצד שמאל של השדרה נכנסים בכסלים. תלתה של צד ימין מפצלי לתרי תרי. הם מתפצלים כל אחד מהם לשתי חוטים. אז כשיש לנו שלושה חוטים מתפצלים כל אחד לשתיים, סך הכל שישה חוטים בצד ימין. וזה שנמצא בצד שמאל, תרי, אותם שתיים, מפצלה לתלתה, תלתה. הם גם כמתפצלים לשלושה, שלושה כל אחד מהם. אז יש שתי חוטים, כל אחד יתפצל לשלושה. סך הכל גם כן בצד ימין, שישה חוטים. גם בצד שמאל שישה חוטים. אז אם כן יוצא שבכל צד ישנם שישה חוטים בסופו של דבר שנכנסים לכסלים. מה נפקא מינה? אומרת הגמרא, דאי שליף לאו עד חמימי משתלפי. אם הוא רוצה לשלוף את החוטים האלה מתוך הכסלים, כל זמן שמיד אחרי השחיטה שזה עדיין חם, אפשר בקלות לשלוף את זה החוצה. אבל אם לא, אם הוא לא הוציא את החוטים האלה מיד אחרי השחיטה, והם כבר התקבעו בפנים, אז מה שפשוט מאוד צריך לעשות, והיא לא, באי חיטוטי בתריו, צריך לחטט פנימה בתוך הכסלים עד שמוצאים שישה חוטים. לכן אומרים לנו מספר שעד שלא מצאנו שישה, צריך עדיין להמשיך לחפש. אמר רבי, ואיתי מה רב יהודה? מה הוא אומר? חמישה מקומות בבהמה, חוטי הבו, החוטים שם אסורים. תלתה, שלושה מקומות, הם אסורים אותם חוטים משום תרבה, בגלל שזה נחשב חלב, וטרין, שתי מקומות שיש חוטים, הם אסורים משום דמה, כי זה נקרא כמו דם, כי הם ורידים, ורידים שקשה מאוד להוציא מהם את הדם. אז מביא את הרשימה של המקומות שיש חוטים. דתחלי, אותם חוטים שנמצאים בתחול של הבהמה, ודקפלי, אותם חוטים שנמצאים בכסלים של הבהמה, ודקולייתא, אותם חוטים שנמצאים בכליה של הבהמה, הם אסורים משום תרבה, הם אסורים בגלל שהם נחשבים חלב. אבל דיידה, החוטים שנמצאים ביד, ודלואה, החוטים שנמצאים בלחי, הם אסורים משום דמה, הם אסורים בגלל דם, כי הם ורידים שקשה להוציא מהם את הדם. למה אין אפקמינה, האם זה אסור משום חלב או שזה אסור משום דם? אני משום דמה, אלה שהם אסורים בגלל שהם דם, שהם ורידים. אם מחתך לו, אם הוא חותך את אותם ורידים, הוא מלך לו, והוא אחרי זה עושה להם מליחה טובה, שפיר דמי זה טוב, ואז אפשר כן לאכול את החוטים האלה. הענך, לעומת זאת, אותם חוטים שאסורים בגלל שהם חלב, לתלו תקנת. הם אין להם שום תקנה והם נשארים אסורים. אמר רב כהנא ויתאם רב יהודה, חמישה קרמי הבו. יש חמישה מקומות בבהמה שיש שם קרומים, שהקרומים האלה אסורים. איזה חמישה יש? תלתה משום תרבה. שלושה מתוכם אסורים בגלל שהם נחשבים כמו חלב. ותרי משום דמה. שתיים מתוכם אסורים בגלל שהם נחשבים דם, הקרומים האלה. דתחלי, אותו קרום שהוא למעשה נמצא בתחול. ודקפלי, אותו קרום שנמצא על הכסלים. הקרום שבכסלים הוא למעשה הקרום שנמצא הכי בפנים, הכי סמוך לתוך הפנים של הבהמה, שם כזה מין קרום. ודקולייתא, אותו קרום שנמצא על הכליה, הקרום של הכליה, יש בזה דיון בראשונים איזה קרום מתכוונים, אבל בכל אופן הקרום של הכליה אסורים משום תרבה, הם אסורים בגלל שהם נחשבים כמו חלב. לעומת זאת, אותם קרומים דבי-איי, אותם קרומים של ביצי זכר, ודמוקרה, אותם קרומים של המוח, שעוטף את המוח, הם אסורים משום דמה, הם אסורים בגלל שהם נחשבים כמו דם. מספרת הגמרא, רב יהודה בראשיה אבא כקליף לי תחלה. יהודה בראשיה עשה שירות לקלף את הקרום של התחול, כי הוא הרי מהקרומים שאסורים. למי הוא עשה את השירות הזה? ללוי ברייד רבונה ברכיה. טוב, עכשיו לוי היה אדם תלמיד חכם גדול, והוא ראה איך שרב יהודה אבא כגאים לי מעילאי. הוא חתך את הקרום רק מהצד העליון של התחול. התחול הוא נראה מזכיר מאוד צורה של לשון. כך נראה התחול. בצד העבה שבו יש בו כאלה מין צינורות. זה הצד העבה. עכשיו, הוא, רב יהודה, הוא הוריד את הקרום רק מהצד העבה, מעילאי, רק מהצד העליון. משם הוא הוריד את הקרום. אמר לי, אז לוי אמר לו, למה אתה לא מוריד את הקרום שנמצא בצד הדק? למטה. חוט בית פי, תרד בו ללמטה יותר, ותוריד גם את הקרום שנמצא בצד הדק. בדיוק הגיע אביו של לוי. אתה אבוע. מי היה אביו של לוי? אז הגמרא מקודם אמרה, זה היה רבונה ברכיה. הגיע רבונה ברכיה, והוא שומע את לוי, איך שהוא אומר, הנה, תוריד את הקרום גם מלמטה, מהצד הדק של התחול. אשכחי. אז הוא אמר לי, למה אתה אומר לו להוריד את הקרום גם מהצד הדק? אני רוצה לספר לך. אחי אמר אבוע דאמך משום דרב. אני רוצה להגיד לך מה אמר אבא שלך, אבא של אמא שלך, בשם רב. מי זה אבא של אמא שלך? ומנו, רב ירמיה בר אבא. מה הוא אמר בשם רב? לא אסרה תורה, אלא את החלק העבה של התחול. רק שעל הדת בלבד, איפה שיש את הצינורות האלה, רק בחלק העבה, רק את הקרום הזה צריך להוריד. אז לוי לא איבד כיוון. נכון, אביו אמר לו סברה, ואפילו סברה בשם רב, אבל אומר לו לא, אני רוצה להגיד לך חידוש. הייני, וכי זה באמת ככה שלא צריך להוריד את הקרום בצד הדק? ואמר רב אמנונה תנה, הוא מביא ברייתא. ברייתא. קרום שעל התחול אסור. בסדר? אבל מה הוא מוסיף? ואין חייבין עליו כרת. אי חידמי, על איזה קרום מדובר פה? אילי מה שעל הדד בחלק האווה של התחול, המיין חייבים עליו קראת, ודאי שצריך להיות חייבים עליו קראת. אלא מדובר פה דקולי, גם על החלק הדק של התחול. אז רואים מכאן שכן צריך לקלף גם את הקרום שנמצא בחלק הדק של התחול. ככה אומר לוי לאביו. אמר לה, אז אביו אמר לבנו, היא טניה, טניה, אם באמת כך כתוב בברית, אני חוזר בי, אתה צודק מה שאתה הורית לרב יהודה, שהוריד את כל הקרום על גבי התחול, כי באמת כולו נאסר. גופה, אמר רב אמנונה, טנה, בריתה. קרום שעל התחול, אסור ואין חייבין עליו, כרת. אבל, ואותו דבר, קרום שעל גבי קוליה, על הקיליה, גם כן אסור ואין חייבין עליו כרת. שואלת הגמרא, ברייתא שסותרת, והתניא, גם על התחול וגם על הכליה, חייבין עליו, על הקרום שיש עליו, כרת. אומרת הגמרא, תחול התחול לא קשיא. מה שיש סתירה עם תחול, הקרום שעליו אסור וגם חייבים עליו, או שרק אסור ולא חייבים עליו, זה לא סותר. מה שכתוב שחייבין עליו, זה מדובר באותו קרום שכנגד הדד, שזה באמת אסור וחייבים עליו כרת. בחלק העליון של התחול. מה שכתוב שפטורים, דובר בקרום שלא כנגד הדד, שהוא למעשה בצד הדק של התחול. קוליה, קוליה, נמי לא קשיא. גם הסתירה לגבי קיליה, שפעם אחת כתוב שחייבים על הקרום כרת, ופעם אחת כתוב שלא, זה גם לא סותר. מה שכתוב שאסור, דובר בעילה, בקרום שנמצא מעל החלב של הקיליה. הרי יש את הקיליה בפנים, מי שראה פעם קיליה, יש את הקיליה בפנים, וזה עטוף בחלב, סביב. עכשיו, יש קרום שעוטף את הכליה עצמה, ויש קרום שעוטף את החלב. אז יש שתי קרומים. הקרום שאסור וחייבים עליו כרת, הבעילה, מדובר על הקרום שעל החלב מלמעלה. מה שכתוב שלא חייבים עליו כרת, מדובר בתתא. בקרום שמתחת לחלב שסמוך יותר לכליה. אומרת הגמרא, בי חשילתה, רש"י כותב ביצי זכר. הנימוקי יוסף מוסיף שמדובר פה שהתחילו לסרסו והן עדיין מאורים בגופו. אז הם קצת מאורים וקצת לא מאורים. עכשיו השאלה היא, האם הם נחשבו שכבר נתלשו מהבהמה בחייה או לא? כי הם עדיין מחוברים קצת. רב עמי ורב אסי נחלקו. חד עשר, כי הוא סובר שזה נקרא עבר מן החי, כי זה נקרא כאילו שזה נתלש בחיי הבהמה. וחד שרי, הגמרא מסבירה את הטעמים. מן דעשר, מדלא קבריאן. אומר, אתה יודע למה? אני חושב שזה נחשב תלוש מהבהמה, כי הרי אין סיכוי שזה יחלים בחזרה. אז אם כן, הני עבר מן החי נינו, נחשב עבר מן החי. מן דשרי, זה שמתיר למה הוא מתיר? מדלא כמסריכן. כיוון שהם נמצאים בכיס, הם לא מסריחים, הם לא מרכיבים, כמו שהטבע של בשר, שהוא לא מחובר לגוף. הסימן שהם כן נקראים מחוברים. הני, חיות היית בו. זה סימן שבביצים האלה יש כן חיות, אפילו שהם קצת נתלשו מהבהמה. ועידה, החדה שאוסרת, הוא יגיד, היי, זה לא כמה מסריחן, זה לא קשה להתבעו אווירה. זה שזה לא מרכיב, זה בגלל שזה נמצא אטום ולא שולט שם אוויר, לכן זה לא מקבל את ה... זה לא מסריח. והידך, זה שמתיר, הוא יגיד, למה באמת זה לא מחלים? היי, זה לא קבריאן, כחישות האודנקית לו. זה שזה לא מחלים, זה בגלל שהוא נחלש מזה שהוא נחתך, אבל עדיין חיות יש בו. זה לא נקרא עבר מן החי. אמר לי רבי יוחנן לרב שמן ברבא, אני רוצה להגיד לך פסק הלכה לגבי ביצי זכר. הני בי חשילת השריאן, מותרים באכילה. אבל ואת, שאתה מבבל, לא תאכול, אתה אל תאכל מזה. מה הסיבה שאתה לא תאכל מזה? משום ואל תיטוש, תורתי מאיך. הרי בבבל היה מחלוקת רב עמי ורב אסי, האם הם מותרים או אסורים כשהם נתלשו חלקם מהגוף, אותם ביצי זכר. אז אם כן, מכיוון שלא היה לנו תשובה מי מביניהם צודק, אז מספק, בבבל אוסרים את זה. אתה שאתה בבבל, אסור לך לאכול את הבשר הזה. אמר ברב אשי, הני ביי, דגדיה, אותם ביצי זכר של בהמות מהרגע שהם נולדו, למשל גדי, רש"י אומר שזה לא דווקא גדי, זה כל בהמה שנולדה, אז מאז שנולד עד תלתין יומין, שריין. מאז שנולד עד אחרי שוברים עליו 30 יום, מותרים באכילה. אין בהם עדיין דם. צריך כמובן למלוח אותם טוב, אבל הם מותרים. מולחים אותם בלא קליפה. לא צריך לקלף את הכיס שלהם, אלא אפשר למלוח אותם בלי לקלף אותם. אבל לעומת זאת, מכאן ואילך, אחרי 30 יום, אי עזריאן, מה שאומר יש בהם זרע, אסורין. למה? כי זה אומר שגם יש בהם דם. ואי לא עזריאן, אי אם לא, שריאן, הם עדיין מותרים. מנה ידינן, איך אפשר לדעת אם יש בהם דם או לא? אי יתבעו שוראי כיסומקי, אם יש שם כלי דם, ורידים אדומים, אסירן, סימן שכבר נכנס בהם הדם והם אסורים משום דם. אבל לתבעו שוראי כיסומקי, אם אין בהם עדיין את הכלי הדם, את הורידים האדומים, אז שריאן הם עדיין יהיו מותרים, כי זה אומר שעדיין לא נכנס בהם הדם כל כך. אומרת הגמרא, אומצי, חתיכת בשר שבגלל מכה שהבהמה קיבלה, נצרר שם האדם. בי אי, גם ביצי זכר, ומזרקי, הורידים של הצוואר, פליגי בה רווחה ורבינה. נחלקו לגבי ההלכה שלהם רווחה ורבינה. והגמרא מביאה כלל, לפני שמביאים את המחלוקת ביניהם, מביאים כלל. בכל התורה כולה, כשיש מחלוקת בין רווחה לבין רבינה, ולא כתוב מי אומר מה, רק אחד אמר ככה ואחד אמר ככה, תמיד הכלל הוא כזה. רבינה הוא זה שלכולה, כשרואים את הדעה של המקילה, זה דעתו של רבינה, ורווחה הוא הדעה של חומרה. ותמיד הפסק הלכה הוא לכולה. אז מכיוון ששם רבינה הוא לכולה, מלכת כרבינה לכולה, אז תמיד במחלוקת בין רבינה לרווחה, תמיד ההלכה תהיה לכולה. ומכיוון שבכל התורה כולה רבינה הוא המקל, לכן הלכה כמו רבינה לכולה. לבר מאן נתלת, חוץ משלושת המקרים הבאים שאותם הזכרנו, אומצי ביי ומזריקי שהסברנו, ששם מי שבעצם מחמיר זה רבינה. דרווחה לכולה ורבינה לחומרה, וכמובן שהלכה זה כמו המקל, והלכתה כרווחה לכולה. מה באמת המחלוקת ביניהם? עכשיו הגמרא מבארת. אומצה דיסמיק, חתיכת בשר שנהייתה אדומה, מחמת מכה שהבהמה קיבלה. חתכה, אם הוא חתך אותה לחתכים חתכים, הוא מלכה, ואחרי שהוא עשה את החתכים הוא מלך טוב את אותו חתיכה, אז אפילו לקדרה נמי שפיר דמי, המליכה היא כל כך מועילה בזה, שאפשר אפילו לרשל את זה בסיר, שזה צריך מליכה טובה. תליי נמי בשיפודה, גם אם הוא לא מלך את זה עד כדי ככה על ידי הרבה חתכים, אבל הוא תלה אותו בשיפוד וצלה אותו בתנור, אז זה גם כן טוב. למה? דאיב דמה, כי אדם יוצא בזמן הצליעה, כי זה תלוי, אז אדם, יש לו, אדם יורד ללמטה. הגומרי, אבל אם הוא צולה את זה על גחלים, הוא לא תולה אותו, אלא הוא צולה אותו על גחלים, פליגי בה רווחה ורבינה, בזה נחלקו רווחה ורבינה. אחד אמר שלמעשה הגחלים משאב שאיב אלי, הם שואבים את הדם ולכן זה יהיה מותר. ואחד אמר להפך, מצמת צמת אלי, הם צומקות את הבשר והם לא נותנות לדם לצאת ממנו, לכן זה אסור. וכן בי אי, אותו מחלוקת יש גם לגבי ביצי זכר, האם זה מועיל על ידי שעושים חתכים ומולכים לקדרה, ועל ידי שצולים בשיפוד, בתנור, וכן מזריקי, אותו דבר גם לגבי אותם ורידי הצוואר, יש את המחלוקת בין רווחה לרבינה, והלכה כדברי המקל. אומרת הגמרא, פעם כשהיו רוצים להוציא את השיער מהראש של הבהמה, היו נותנים עליו מים, ואז תומנים אותו ברמץ חם, סוג של דבר מאוד חם, וככה היו חורכים את הראש של הבהמה. אז אומרת הגמרא, רישא בכבשה, מה קורה אם אדם לא מלך את עדיין את הראש של הבהמה, רק הוא שם את הראש בתוך רמץ חם. אז האם אדם יצא או שאדם נשאר? האם זה נקרא שהוציאו משם את הדם או שזה לא נקרא שהוציאו משם את הדם? אז תלוי. עוטבי הבית השחיטה, אם הוא הושיב את הראש בצורה כזאת שהמקום של השחיטה הוא כלפי מטה, אז דייב דמה ושרי, אז במשך כל הזמן שהוא נמצא בתוך הרמץ, הדם שלו זורם ללמטה וזה מותר. הצדדים, אם הוא העמיד אותו על הצד של הבהמה, אז מקפא קפי ואסור, זה נקרש וזה נאסר. אבל אוטווי הנחירי, אם הוא הושיב אותו על הפנים, האף כלפי מטה, הנקבים של החותם של האף נמצאים כלפי מטה, אז אם הוא שם שם גם כן איזשהו דבר בשביל שהחורים של האף לא יסתמו, אז אנחנו אומרים שכל אדם יצא דרך הנקבים של האף וזה יהיה קשר. אז זה מה שהוא אומר, דצבי מידי, אם הוא שם בנקבים איזשהו דבר שלא יסתם הנקב, שערי זה יהיה מותר, והיא לא, אם הוא לא שם שם משהו לפתוח את הנקב, אז אסיר, כי חוששים שמא נסתם הנקב, ואדם לא יצא כמו שצריך. איקא דאמרי, יש כאלה אומרים את אותו דבר רק טיפה שונה, הנחירי והבית השחיטה דאיב, בין אם הוא שם אותו על הנחיריים שלו, על הפנים והאף כלפי מטה, ובין אם הוא שם אותו שהבית השחיטה כלפי מטה, תמיד זה יהיה מותר, כי אדם זרם דרך אותם נקבים. הצדדים, כשהוא שם אותו על הצדדים, אז אי דץ בימידי שרי, אם הוא עשה נקב בגולגולת והוא שם שם איזשהו דבר שיחזיק את הנקב שלא יסתם, אז זה מותר, והיא לא, אם לא זה אסור כי חוששים שמה זה ניקה. יש כאלה גורסים פה גופה, ככה הבח גורס. דיברנו על העניין של גיד הנשה. גיד הנשה, אז יש את הגיד הפנימי, שזה הגיד שאסרה אותו התורה, שהוא מהשדרה, עד ללמטה ברגל, והוא נמצא על כף הירך. הכף הירך, אמרנו שזה, יש את העצם של הירך, שזאת העצם הכי עליונה של הרגל, שנמצאת בתוך הבהמה, והיא עטופה בבשר בצורה עגולה כמו כף, והאגיד שהוא יוצא מהשדרה ויורד עד ללמטה, הוא נמצא על הכף הזה, תוך כדי שהוא יורד עד ללמטה, ולכן הוא אסור מהתורה. זה נקרא גיד פנימי, מכיוון שברגל למטה הוא פונה כלפי הרגל השנייה. הוא נמצא בצד הפנימי של הרגל יותר לכיוון הזנב. ולעומת זאת יש את הגיד החיצון. הגיד החיצון זה למעשה גיד שהוא יותר קצר, והוא נמצא בצד החיצוני של הרגל. דהיינו, מי שמגיע לכיוון הבהמה, והוא לכיוון הרגל של הבהמה, אז הצד הזה של הבהמה שכלפי חוץ, שם הגיד נמצא הגיד החיצון, שהוא לא אסור מהתורה, הוא רק אסור מדרבנן. עכשיו הגמרא דנה בעניין הזה. אמר רב יהודה, אמר שמואל, שני גידים הן בירך. הפנימי שכלפי הירך, והוא סמוך לעצם, הוא סמוך לעצם של הירך, הוא לא נמצא בתוך הבשר של הירך, אלא הוא נמצא סמוך לעצם, אסור וחייבים עליו מלכות. למה? כי זה הגיד הנשה שאסור מהתורה. חיצון, לעומת זאת, הגיד החיצון שנמצא כלפי חוץ של הרגל של הבהמה, הוא בפנים סמוך ומעורה בתוך הבשר, הוא מעורה לבשר, ולכן הוא אסור רק מדרבנן, ואין חייבים עליו מלכות. שואלת הגמרא והתניא, לגבי הגיד האסור מהתורה, כתוב עליו שהוא פנימי סמוך לבשר. אז איך אתה אומר שהפנימי הוא סמוך לעצם? אומרת הגמרא, אמר רב אחא, אמר רב כהנא. הגיד הארוך הזה, הוא אמנם בכף הירך, הוא סמוך לעצם, אבל אקלודי מקליד, זה הכוונה מפתח, הוא כאילו נכנס כמו מפתח לתוך הבשר, הוא חוזר ונכנס בבשר. שואלת הגמרא עכשיו על המקרה של הגיד החיצון, אמרנו שהגיד החיצון הוא סמוך לבשר. שואלת הגמרא, והתניא, החיצון הסמוך לעצם. עונה הגמרא, אמר רב יהודה, בירך, הוא באמת סמוך לעצם, אבל איפה הוא סמוך לעצם? בירך, אחד פרי טבחי. זאת אומרת, אמרנו שיש מקום מסוים, עצם הזנב אמרנו, זה העצם שנמצאת למעלה, והירך מחוברת אליו, יש כזה מין נקב, בעצם הזנב שהירך נכנסת פנימה בתוך אותו נקב. אז בין הירך לבין עצם הזנב, שם יש מקום מסוים שהגיד, המיד הרבנן, הגיד החיצון, שם באמת, הוא נחשב סמוך לעצם. איך הדפרי טבחי, איפה שהטבחים חותכים בשביל להפריד את הבשר שם, זה המקום ששם באמת הגיד סמוך לעצם, גם בגיד הפנימי. גם בגיד החיצוני, בגיד החיצוני שהוא אסור רק מדרבנן. אומרת הגמרא עכשיו, מה קורה לגבי טבח שבא והוא מתיימר למכור בשר שהוא בלי חלב, שירות ללקוחות שיש להם באמת בשר בלי חלב, פתאום מוצאים שכן יש חלב, תפסו אותו שבאמת כן היה חלב. מתי קונסים אותו? התמר, טבח שנמצא חלב אחריו. רב יהודה אמר שקונסים אותו אם נמצא כסעורה, שיעור של גרגיר של סעורה, של חלב, קונסים אותו. רבי יוחנן אמר, רק אם מצאו שמה בגודל של כזית, קונסים אותו. אמר רב פאפה ולא פליגי, כאן, מתי שמצאו בפנים כזית? להלקותו, נותנים לו מלקות, כן, הם מחלוקת ביניהם. רק אם מצאו כזית, מה הכנס שקונסים אותו? לא רק זה שמעבירים אותו ממשרתו עד שהוא בא ומתנצל והוא מקבל על עצמו בפני שלושה שהוא יותר לא יעשה את זה ויזהר כן לנקר את החלב כמו שצריך, אלא גם נותנים לו מלכות על עצם זה שהוא יכשיל אנשים באכילת חלב. כאן, אם מצאו רק שיעור של כסעורה, לעברו, רק מעבירים אותו מהתפקיד עד שהוא יבוא לקבל על עצמו שוב פעם בפני שלושה שהוא מהיום והלאה יותר יזהר. אמר מר זוטרה, תאי שאמרנו שיעור של כסעורה, זה דווקא כשכל השיעור של כסעורה זה במקום אחד, אז הוא מקבל את הכנס. אבל בכמה מקומות לא. לעומת זאת, אם מצאו ממש כזית שלם, אז אפילו אם מצאו את זה ב-2 וב-ב' וב-ג' מקומות, 2-3 מקומות, גם כן קונסים אותו. והלכתה, הלכה למעשה זה כמו שאמרנו, להלקותו מלקם אותו אם מצאו בשיעור של כזית, ולעברו מספיק בשיעור כסעורה. למדנו במשנה אין הטבחים נאמנים על גיד הנשה, כך סובר רבי מאיר, הם לא סומכים עליהם שהם באמת נקראו את גיד הנשה. לעומת זאת, חכמים אומרים שהם כן נאמנים. סומכים אומרים שהם הוציאו את גיד הנשה, סומכים עליהם. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, בהתחלה באמת לא האמינו להם כמו דברי רבי מאיר, אבל חזרו לומר נאמנים, כמו דעת חכמים. שואלת הגמרא, אמר רב נחמן, אח שהוא דרי, מה יכול להיות שהדורות המאוחרים יותר טובים מהדורות המוקדמים? זה ודאי לא יכול להיות. אז איך יכול להיות שפתאום כבר התחילו להאמין לטבחים? עונה הגמרא, מעיקר הדב וסברי לה כרבי מאיר. התחלה, כשסברנו, פסקנו הלכה כמו דעתו של רבי מאיר שסובר, שהגיד הנשה הוא אסור גם אותם קנוקנות שבו, אותם צינורות קטנים, אותם נימים קטנים שנבלעים בתוך הבשר, גם הם אסורים משום גיד הנשה, אז מאוד מאוד קשה לשרש אחריהם. אז לא אהבו מהמני. כשהטבח אומר שהוא באמת עשה את זה, לא מאמינים לו, מתי היה לך זמן לעשות את זה? מאוד מאוד קשה, לא האמינו לו שהוא באמת עשה את זה. אבל לבסוף, שפסקו כרבי יהודה, סברי כרבי יהודה, שרק מה שרואים בבשר, אגיד אנשי שרואים בבשר, רק הוא אסור. אז מכיוון שרק מה שרואים בבשר הירך, רק זה אסור, אז זה הרבה יותר קל להוריד את הגיד הזה. לכן סומכים עליהם שבאמת הורידו. זה דרך אחת להגיד את ההשתלשלות הדורות. איקא דמתני לה הסיפא. יש כאלה שאומרים בדברי רבי יוחנן על החלק השני במשנה. חכמים אומרים נאמנים עליו ועל החלב. מאמינים לטבח שהוא ניכר את גיד הנשה וגם שהוא ניכר את החלב. אמר בחייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, חזרו לומר אין נאמנים. אחר כך בדורות מאוחרים יותר אמרו שלא מאמינים להם יותר על זה. אבל אמר רב נחמן, בזמן הזה כבר הם כן נאמנים. שואלת הגמרא, מה קרה פתאום שהם כן נאמנים? אח שהוא דרי. מתרצת הגמרא, נסביר. מעיקרא סברו כרבי יהודה. בתחילה סברו כמו דעת רבי יהודה, שמספיק להוריד את אותו גיד שנראה מעל הירך, מעל בשר הירך. הדר סברו כרבי מאיר, שצריך לחטט גם את מה שנבלע בתוך האיברים. מה שנבלע ונשתרש בתוך הירך. אז לכן אמרו, תשמע, אפשר להאמין לטבח שהוא באמת עשה את זה, אז הפסיקו להאמין להם. עכשיו, כמה דאבו דחירי לרבי יהודה, כל זמן שעדיין זכרו שפעם פסקו כמו רבי יהודה שהוא מקל, שמספיק להוריד תגיד מה שרואים על בשר הירך, אז הרבה טבחים היה להם יותר קל להקל לעצמם ולהגיד טוב אנחנו סומכים כמו דעתו של רבי יהודה, למרות שכולם לא פוסקים כמותם כבר והכריעו אחרת מדעתו של רבי יהודה. ולכן לא מאמני, כי חוששים שהם סומכים עדיין על הפסק הקודם שכבר לא מעודכן. והשתה דן שיהיו על ידי רבי יהודה, אבל בדורות האלה אומר רב נחמן שכבר אף אחד לא זוכר שפעם הקלו כמו רבי יהודה, וכולם יודעים שצריך להחמיר, להוציא את גיד הנשה גם מתוך הבשר. לכן מאמני כבר מאמינים להם שמנקרים טוב טוב את הבשר גם שבלוע. למדנו המשנה שמאמינים לטבחים ועל החלב, גם על החלב. לפי דעת חכמים, מאמינים לטבח שהוא ניכר את החלב. שואלת הגמרא, חלב מן דחר שמי? מי דיבר על חלב? דיברנו על גיד הנשה. עונה הגמרא, אחי כאמר, רבי מאיר אומר, אין נאמנים הטבחים עליו, הכוונה על גיד הנשה, והוא גם מזכיר על החלב, כך צריך לגרוס שם. שלא מאמינים להם, כי זה מאוד מאוד טרחה גדולה לנקר את החלב. וחכמים אומרים, נאמנים עליו על גיד הנשה, שהטבחים נקרו את הגיד הנשה מתוך הירך, וגם נאמנים על החלב, שסומכים על הטבחים, שבאמת נקרו את החלב מעל גבי הבשר, בכל המקומות שצריכים לנקר אותו. עד כאן השיעור על דף צדיק ג'.